בספר חיים ברחוב השוליים
בספר החיים עם הרב נחמיה רוטנברג
טוב ובני זוכר וניקוסי ולפונייכו אנחנו וחלם חובי סיסרוי בספר חיים ברחוב השוליים איפנוס איפנוס
מאזינים יקרים, בוקר טוב, ערב יום הכיפורים, היום הקדוש המיוחד ביותר בשנה של עם ישראל, כמו שאמרו גדולי ישראל, עוד בזמנים עברו, אם היה יום הכיפורים פעם ב-70 שנה, היינו צריכים לרקוד ולשמוח, אז יש לנו פעם בשנה את היום הקדוש והגדול ביותר, יום הכיפורים, אנחנו ממש, אפשר לומר, שעות ספורות לפני התקדש, התקדש החג, אנחנו ביחד ניכנס, מה זה ביחד? כל רחבי העולם, העולם היהודי, יהודים אפילו רחוקים ביותר, יום הכיפורים, כל נדרי הערב ייכנסו, כל אחד יהיה לו את הנקודה שלו, את הרגע שהוא ככה נכנס לבקשת הסליחה והמחילה. אני רוצה אולי בחלק הראשון, קודם כל לתת עצה, הרי כל הזמן מדברים איתנו, אני חושב שאולי מי ראש חודש אלול, אלה שהתחילו סליחות בראש חודש אלול, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, עברנו שבת תשובה, מחפשים עצות לזכות בימי הדין, אנחנו יודעים שבראש השנה יכתבון, וביום צום כיפורים יכתבון, הפיוט בנתני תוקף, הפיוט המרתית, והכל כך מגדיר, נותן לנו תחושה להבין מה קורה, מה הם הימים האלה, מה הם השעות המיוחדות של ראש השנה ויום הכיפורים, ואנחנו עכשיו מדברים על יום הכיפורים. אז קודם כל, עצה פשוטה, ואני חושב שזה שייך לכל אחד ואחד, גם מי שמאיתנו לא נמצא בבית הכנסת. אני מדבר על משהו מחלק שהוא מהתפילה, אז כך שגם נשים שנמצאות בביתם, גם אנשים שלא יכולים לבוא לבית הכנסת. יש במטה אפרים, באלף המגן, מביא דבר פשוט, אבל תראו איזה עצה, עצה טובה, כמו שאמרתי, אנחנו כל כך מחפשים עצות לזכות בימי הדין. אז אני רוצה להקריא ממש שורה אחת ממה שאומר, מה שמביא באלף המגן במטה אפרים, עצה טובה לימי הדין. והוא מביא שם, כתב במטה משה בשם רבי יהודה החסיד ורב היי גאון, ורב שרי הגאון זיכרונה לברכה. רק שנבין במה מדובר, אנחנו מתעסקים היום לפעמים ככה, אני לא מזלזל חס וחלילה, בעצות עם גדולי ישראל של הדור שלנו. המטה משה כותב בשם רבי יהודה החסיד, רב היי גאון גאונים, רב שרי הגאון זיכרונה לברכה. ומה הוא כותב? שמה? שכל מי שמכוון בעת התחלת אדון עולם, זאת אומרת, כשהוא אומר את הפיוט, את התפילה של אדון עולם, בתחילת התפילה. ערב אני, כך אומר רבי יהודה החסיד, הוא מביא בשם עוד פעם, אני חוזר על, 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 על בעלי המאמרה, להבין מי אומר לנו ומי ערב עבורנו. ערב אני, כך הוא כותב שם, ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפילתו, ואין לו שטן ופגרה בראש השנה וביום הכיפורים בתפילתו. סליחה שאני קצת ככה מדקדק שוב, ושוב רוצה לחזור על הדברים, כי הם פשוטים, כמובן, כשהמטה משה, שאלף המגן, שהמטה משה מביא את הדברים בשם רבי יהודה החסיד, אנחנו צריכים להביא שכדאי לנו, אולי אפילו לפני יום הכיפורים, לפתוח את הפיוט, ולעשות להבין מה כתוב שם, זה פשוט מאוד. כתוב שם את האמונה הבסיסית שלנו על, על בורא התברר שהוא אדון העולם עוד לפני מה שנברא ואחרי והכל. אבל אחרי שאנחנו מבינים מה כתוב שם, אומר המטה משה בשם רבי יהודה החסיד, רב היי גאון, רב שריר הגאון, כל מי שמכוון בהתחלת אדון עולם, בפיוט של אדון עולם, ערב אני, רבותיי, ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת, ואין שטן מקטרג, אנחנו הרי מתחילים את התפילה, דווקא עם הכיפורים עכשיו אנחנו נכנסים ל-24 שעות של תפילה, אבל לפעמים המחשבות שלנו נוסעים משם לשם, מכאן לשם, מרחבי העולם, כל אחד, השטן זה חלק מהעבודה שלו בימים האלה גם. אנחנו כבר נמצאים בבית הכנסת, אנחנו כבר שיפתי בבית השם, נמצאים ככה עם הקדושה של בית הכנסת ובאמצע התפילה, אבל המחשבות שלנו נמצאות ובכל אחד נמצא במקום אחר בעולם, בכל מיני תרדות כאלה ואחרות. אבל השטן לא מקטרג על התפילה, ואם הוא לא מקטרג, הכוונה שהוא גם לא מפריע לתפילה. אין לו שטן ופגע רע בראש השנה, וביום הכיפורים בתפילתו. עכשיו אני רוצה, אני דיברת על החלק הראשון, אני חושב שכמה מגדולי ישראל העירו את העניין הזה, העירו, פשוט העירו בעינינו דברי הגמרא, ושפו דברים פשוטים מאוד, ממש דברים פשוטים, ועכשיו ככה בערב היום הקדוש, אם רק נדע מה שכתוב בגמרא, רק לדעת את הדברים, אני חושב שהתפילה שלנו ביום הכיפורים תהיה שונה לחלוטין, וזה יהיה שכרנו אם נצליח באמת להתפלל מכל הלב. להתפלל הכוונה קודם כל לבקש את המחילה, את הסליחה ואת החפרה, וגם את הבקשות הפרטיות והאישיות שלנו, שאנחנו רוצים להתפלל ככה ביום חיתום הדין, ביום צום כיפור יחתנו. הגמרא אומרת, הלכה, זה סיפור שיש בו הלכה למעשה, זה לא איזשהו עניינים של קבלה או של דברי אגדה. הגמרא בבבא מציעה דף קוף וב עמוד א'. הגמרא אומרת שמה, למעלה, בתחילת העמוד, הגמרא מספרת דיון, דיון הלכתי, מה קורה עם בן אדם חוכר, למעשה מזכיר שדה מחברו, ובשביל לגדל, בשביל לחרוש ולגדל שם כל מיני סוגי ירקות, והיה שידפון בעולם. מה קורה? האם צריך לשלם לו על התקופה הזאת שהיה את השידפון בעולם או לא? אבל, וזה דיון, הגמרא אומרת, תקו, זאת אומרת, השאלה אם זה בירקון שלו, שידפון של כל העולם. דיון ראשון. אבל דיון שני בגמרא מאוד מאוד מעניין ונוגע לנו. הדיון השני בגמרא אמר לי, מספרת שם הגמרא, אמר לי, זרעי חיתי ועזל הוא וזרעי שערי. זאת אומרת, הם סיכמו ביניהם, אני מחכיר לך, את השדה, בשביל שתזרע חיתים, ועל זה תשלם לי כמובן שכירות חודשית. ואזל הוא, הכוונה החוכר, המזכיר, לקח ולקח את השדה וזרע בו שעורים. מספרת הגמרא מה קורה, וישתדוף רובה דבגה, וישתדוף נמי הנח שער דילי. רוב העיר, או רוב העולם, רוב העיר, רוב הארץ, רוב המדינה, השתדפה, הכוונה היה שידפון, וגם, איך אומרים, השתדף השדה השעורים. אז מה הדיון? מי אמרינן? תראו מה זה, מה הגמרא אומרת. דאמר לאילו זרי, זרי תחיתי, אבנם הם השתדפה. מה זה משנה? אתה רואה שיש עכשיו שידפון, רוב העולם יש שידפון, אז גם אם הייתי זורע חיתים, מה זה משנה מה שסיכנו בינינו? סיכנו על חיתים, אני באמת שיניתי מהסיכום בינינו, אבל מה זה משנה? הרי גם החיתים היו נשטפות בשידפון. עוד דילמה אומרת הגמרא לא. מה צי אמר לי? החוכר למחקיר, יכול להגיד לו, אילו זרת החיתי, אבי מקיים בי, ותגזר עומר ויקם לך. זה פסוק באיוב, מה הכוונה? אומר רשי, עכשיו פה רשי מדייק משפט, אני אפשר להגיד מבהיל, ממש מבהיל. אומר רשי, מה זה ותגזר עומר? מה שתבקש מן היוצר יעשה, ואני לא ביקשתי מן השמיים בתחילת השנה, שיצליחנו בסעורים אלא בחיתים. זאת אומרת, אני עכשיו הבאתי בפניכם את דברי רשי, אני מקווה שדייקתי בלשונו, רשי אומר שמה, וזה ככה נפסק להלכה, אם השתתפו כל השדות, אבל אנחנו סיכרנו בינינו על חיתים, ואתה הלכת וזרת הסעורים, זאת אומרת, לא לפי הסיכום בינינו, אתה תשלם לי שכירות חודשית. איך זה יכול להיות? אבל אם יש שידפון, מה זה משנה? זה נשטף, הכל נשטף. אומר לא, אבל אם היית זורך חיתים, אז יכול להיות שעניתי, לא יכול להיות, הרי אני ביקשתי בתחילת השנה, כך אומר שם רשי, אני לא ביקשתי מן השמיים בתחילת השנה, שיצליחנו בסעורים, אלא בחיתים. אני התפללתי, מה זה בתחילת השנה? בימים האלה, בשעות האלו, ביום הכיפורים, בראש השנה התחלנו ומסיימים יום הכיפורים. לא ביקשתי. על השעורים, רק חיתים, הזכרתי החורים ברשימה שלי, ביקשתי מהבורא התברך, בתפילה, שיצליח את השדה החיתים, כי זה שדה שלי, וכמה שיצליח השדה, אני גם כן יוכל לקבל את הרווחים, אני אהיה חלק מהרווחים, אני אקבל שכירות כמו שצריך. אז אם היית לוקח וזורה חיתים, זה יכול להיות מאוד, מה זה יכול להיות מאוד? זה מבחינה הלכתית, חושן משפט, זה היה עובד, זה היה הולך. עכשיו של זרת השעורים, לא התפללתי. זאת אומרת שבן אדם, פשוט, לכן אני אומר, זה רשי פה, וההלכה נהפכה להיות פה משהו מאוד פשוט, משהו פרקטי, זה לא עניינים שבזה התפילה היא דבר גדול. זה הופך להיות משהו מעשי, אם אותו אדם בעל השדה, או יכול לטעון בפני החוכר, יכול להגיד לו, אדוני, אתה לקחת את השדה על תנאי לזרוע בחיטים, ואתה זרעת השעורים, אני התפללתי בתחילת שנה על חיטים, אז יכול להיות שכל העיר, רבותיי, ננסה לחשוב, מאזינים, מאזינות, כל העיר נשטפה, אבל אם אני התפללתי, אז אני הייתי, אתה היית מקבל שדה שהשידפון לא היה תופס בה. איזה עוצמה יש לתפילה שלנו בימים האלה. אני חושב ש... שוב, רק ללמוד את הקטע הזה בגמרא, בבא מציעא, קוף וו עמוד א' למעלה, זה פשוט לראות את הדברים הפשוטים של הגמרא, זה צריך להביא לנו פשוט חיזוק בתפילה, ואני אומר שוב, זה לכל מה שאנחנו מתפללים ביום הכיפורים, גם לגבי בקשת הסליחה, בקשת המחילה, אולי אחרי ההפסקה הנעימה המוזיקלית, אנחנו אולי נשוחח באמת על הבקשה הזאת של הסליחה, של המחילה, אדם לפעמים חושב, מה, אני יכול לבקש סליחה במחילה על כל מה שעשיתי, איך זה יכול לקרוא? נדבר וננסה לשוחח גם על זה ביחד, אבל בחלק הזה אני רציתי ביחד איתכם, פשוט להתחזק קודם כל את העצה הזאת של המתה משה, אדון עולם בכוונה, יש לנו ערבות שלא היה לנו פגע וסד וסטן בתפילה. דבר שני, יש גם כוח לתפילה. אחרי שכבר הסטן ברח מאיתנו, לא מפריע לנו, יש לנו כוח אדיר בתפילה, גם לעשות שינויים, גם לעשות שינויים אדירים כנגד הטבע, באופן ברור, לא, לא, בלי תיאוריה, בלי אמונה מסוימת שזה בעזרת השם יהיה, אלא יש פה משהו מציאותי שרשי, ככה מסביר לנו דברי הגמרא, זה לא, רשי פה לא חרג ממה שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שלו אני הייתי מתפלל ותגזר עומר ויקם לך, מה זה ויקם? אבל מתי זה? זה הכוונה, רשי מכוון לנו את הדברים, כי הייתי אומר לו תפילה בכל השנה כולה, לא, רשי מוסיף, ואני לא ביקשתי מן השמיים בתחילת השנה. וואו, אני חושב שזה, זה פשוט מקדם אותנו, נותן לנו את הכלים, את הכוח ואת התקווה, את ההבנה שיש לנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כוח אדיר בתפילה של השעות ושל היום הקרב ובה, יום הכיפורים. אנחנו ממשיכים ועוסקים הלאה בהכנה, ביחד אנחנו מנסים להתכונן ביחד ליום הענק והמיוחד הזה, היום האדיר, יום הכיפורים. הלוואי באמת שכל אחד יהיה לו את הנקודה הזאת, שנוכל ביחד לעבור את היום הנפלא והמיוחד הזה ולהגיד, התקדמנו משהו, עשינו, התפללנו, הבנו, הרגשנו משהו. כי בלי זה, כל הרגלים שיש לנו כעם ישראל, נכון שיום הכיפורים לא נחשב כשלושת הרגלים, אבל רגל תמיד נקרא רגל על שם זה שאנחנו מתקדמים, אנחנו עושים משהו עם הרגליים, הולכים, מתקדמים, אפילו אפשר לרוץ עם הרגליים, עם כל איברים אחרים שבגוף, אנחנו עושים דברים אחרים, עם העיניים אנחנו רואים, עם האוזן אנחנו שומעים, עם הרגל אנחנו זזים, מתקדמים. יום הכיפורים זה יום לא סתם להתקדם, לקבל הרבה, לתת כביכול הרבה ולקבל הרבה. אבל יש שאלה אחת בסיסית שאני חושב שהרבה מאיתנו שואלים את עצמם, אני חושב כך, הרגשה כזאת של מה, במידה מסוימת כמובן, אני קטן, לצערנו, איך אומרים הרשימה, לא, לא, לא פשוטה, כשאנחנו מתחילים לפתוח את ההלכת ותאשמנו עם הפירוש, הפירוש הפשוט מאוד מאוד חשוב גם באמת, כשאנחנו מתוודים ואומרים את הוידוי כמה וכמה פעמים עכשיו בשעות האלו וביום הכיפורים, לפחות להבין על מה אנחנו אומרים, אבל אז יש איזו הרגשה, אני מניח שוב פעם, של הרבה מאיתנו, אני הקטן, עם הסל העבירות הלא פשוט שאני סוחב על עצמי, באמת יש סיכוי למחילה, לסליחה, לחפרה, יש סיכוי לתפילה שאני מתפלל. יש, פעם אחת ניגש, זה מבוסס על דברים של החפץ חיים, וניגש פעם, אברך צעיר לרבי ינקלה גלינסקי, המגיד המישרים, אחד מעובדי השם בדורות האחרונים, מתוך שמחה, מתוך ככה, באמת אהיב את עולם המוסר לבני התורה. והוא סיפר שניגש אליו אברך צעיר, ושאל אותו שאלה מהמחזור. אמר לו, אנחנו הרי אומרים בתפילה, כי אתה סלחן לישראל, ומחולן לשבטי ישורון, הכוונה, הקדוש ברוך הוא סלחן, מוכל, בכל דור ודור. דרך אגב, מיד אמר רבי ינקלה גלינסקי על מה שהרב שך אמר, שהגמרא הרי אומרת, יש כתירי חמור שונאך רובץ תחת מסעו, אז יש רובץ, אז הגמרא אומרת בעצמה, רובץ ולא רבצן, הכוונה שלו קבוע. הוא רובץ פעם אחת, קרה, כי אם הוא רבצן, אל תלך לעזור לו. כשהקדוש ברוך הוא מוכלן וסלחן, הכוונה שזה, איך אומרים, הוא רגיל, הוא ידע לעשות את זה שוב ושוב. אבל לשאל, מצד אחד אנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא סולח ומוכל בכל דור ודור. זה הקדמה לסיום הפסוק, ואז אנחנו ממשיכים ואומרים, ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לאבונותינו, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. יש פה משהו קצת לא ברור. אם הוא סולח בכל שנה, בוודאי שהוא סולח בכל דור ודור. לפני רגע דיברנו שהוא סולח בכל דור ודור. ואז אנחנו מסיימים ואומרים, מוכל וסולח בכל שנה ושנה. אנחנו, זאת אומרת, זה ברור שאם הוא סולח בכל שנה, זה ודאי בכל דור ודור. ואז רבי ינקלה גלינסקי הפנה את אותו אברך למה שהחפץ חיים דיבר. החפץ חיים עצמו סיפר שהוא בשנות הצעירות שלו, הוא היה נוהג להסתובב בעיירות ולמכור את הספרים. הספרים שלו הראשונים, חפץ חיים, שמירת הלשון, בצורה הזאת הוא התפרנס. אחרי שהוא ייסד את ישיבת רדין, כבר חומים, התפרסם שמו, היה הרבם של ישראל, הוא חיבר אחרי זה ספרים נוספים רבים, ליקוטי הלכות, כמובן את המשנה ברורה ועוד ספרים רבים, וכבר הוא לא יכל למכור את זה לבד, הוא היה מעסיק סוכנים שהסתובבו בעיירות והמכירו את הספרים. והצורה שהוא עבד עם הסוכנים, הם התחלקו ברווחים, אבל דבר אחד הוא היה דורש מהם, זה היה תנאי, איך אומרים, תנאי סף, כך קוראים לזה, תנאי סף. בכל מקום שאתם באים, אמר ככה חפץ חיים, התנה עם הסוכנים שלו, אתם עולים ודורשים בעניינים של שמירת הלשון, זהירות הדיבור, שמירת הזמן, חובת הלימוד, לדרבן את העניין הזה. זה לא כמו היום, סוחרים, בזמנם סוחרים היו בני תורה, שעברו מעיר לעיר, והם מכרו סחורה, אבל הם היו גם דרשנים. אז הוא סיכם איתם, אין בעיה. אתם תקבלו חלק גדול מהרווחים, אבל זה חלק מהעבודה שאני מבקש מכם. ובאחד הפעמים הגיע אחד הסוכנים שהחפץ חיים העסיק, שלח יהודי נכבד בן תורה, ואז הוא מביא את הפדיון של מכירת הספרים, ואז הוא מודיע, למעשה מבקש, מודיע לחפץ חיים, אני רוצה להתפטר מהעבודה. אומר לו החפץ חיים, למה? אתה הרי מזכה רבים, ספרים, דרשות, מתפרנס בכבוד, הנה, אתה עכשיו חוזר מהמסע שלך, מהסיבוב, אתה מחזיר סכום יפה מאוד, זאת אומרת שאתה מסתדר לא רע, אתה גם מוסר דרשות תוך כדי, למה אתה רוצה להתפטר מהעבודה שלך? אמר לו החפץ חיים, אמר לו אותו סוכן לחפץ חיים, אני אגיד את האמת, אני לא שלם עם עצמי. למה? כתוב בפסוק, זה פסוק בצפניה, התקוששו וקושו, הגמרא אומרת בבא מציע, אם תאמר תול קיסה מבין שיניך, יענוך, לא יענוך, כי יכול תול קורה מבין עיניך. הכוונה היא, בבחינת קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. איך, והוא אומר, אני הרי, ההסכם בינינו, כך אומר, הסוכן הזה לחפץ חיים, אני חייב לדרוש בכל מקום על שמירת הלשון, על ניצול הזמן. אומר לו, הסוכן הזה, לב יודע מרת נפשו, מה, אני מנצל את הזמן כמו שצריך, אני שומר את הפה, אני לא מספיק טוב בזה, אז אני מרגיש שאני לא יכול לעשות את העבודה כמו שצריך, זאת אומרת, אני בא ומתחיל לדבר על זה, אבל אני מרגיש בלב פנימה, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אם אני לא מושלם, איך אני יכול לדרוש ולתבוע מאחרים? חפץ חיים מאוד התרגש, וממש בירך אותו בכל לב, אבל הוא אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. ככה אמר חפץ חיים לאותו סוכן. אז הוא מספר לו על יהודי אחד שחכר פונדק מהפריץ, סיפורי הפריץ והפונדק, ובאותם ימים לא זרמו מים בברזים, היו צריכים לשאוב מהבאר בחצר את המים. ואז מביאים הביתה מים מהדליים, מרוקנים את זה לחבית, והבד היה פרוס על הברז של החבית, היה צריך לסנן את המים, מהחול, מכל הלכלוך שהמים הביאו איתם המים מהבאר. יום אחד, החוכר הזה, חוכר של הפונדק, הפריץ מגיע לבקר, וואו, עובר ברחוב, נכנס לבקר, כמובן שהיהודי הזה מאוד מתרגש, הפריץ מגיע לבקר אצלי, ואז הוא שואל אותו, מה אני יכול לכבד אותך? הפונדקאי, אותו יהודי, שואל את הפריץ, מה אני אכבד אותך? אז הוא אומר לו, אתה רוצה לשתות אולי איזה יין? מה לא, 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 אומר לו, אני רוצה תה וקוביית סוכר. טוב, החוכר הזה, הסוחר, רץ מהר דלי, מילה דלי, ממלא את החבית, הוא מחמם מים לפריץ, כמה ליטי, ואיך אומרים, בקידה ובהשתחוויה, מגיש לפני הפריץ את הכוס תה. ואז הפריץ לוגם מהכוס תה, ומה קורה? המים מלאים חול, המים אחורים. החוכר הזה, היהודי, איך אומרים, הרגיש מאוד מאוד לא נעים. מה קרה? הוא פשוט מילה מרוב המהירות וההתרגשות, הוא מילה ישר מהדלי, בלי לסנן את המים. אבל הוא מתנצל, מבקש סליחה, מכילה מהפריץ, והוא אומר לו, אני מבטיח לך שאני לא אעשה זה שוב פעם. ואז כמובן, ממתין, מבקש מהפריץ, תמתין עוד כמה דקות, אני אביא לך כוס תה חדשה, ואני אסנן את המים. טוב, תקופה עברה, וקורה אסון, אסון נורא. שריפה בטירה של הפריץ, שריפה גדולה פורצת בטירה של הפריץ. המשרתים מנסים לחבות, לא מצליחים, אין מים, אין מספיק מים. הם רצים בהולים ככה לרחובות, לרחוב הקרוב לבית הפריץ, והם מיד נותנים הוראה בשם הפריץ, כל אחד בבקשה לקחת שני דליים של מים, לרוץ מהר לטירה של הפריץ ולחבות השריפה, לעזור לנו. ואז היהודי הזה, הוא החוכר הזה, בעל הפונדק, לא, הוא יושב בביתו, לא מביא שום דליים של מים, בזמן הזה כבר אחרים הביאו פעמיים, שלוש. הפריץ כועס מאוד, רץ לפונדק ומתחיל לצעוק עליו, תגיד לי, מה אתה עושה? הטירה שלי בוערת ואתה פה משחק, אתה עובד, זה, מה אתה עושה? אתה יכול להסביר לי בבקשה מה אתה עושה? אמר לו, אני לא מבין, אדוני הפריץ. אתה הרי טבעת ממני, כעסת מאוד, שאני לא אגיש לך רק מים מסוננים. אני יושב פה עכשיו ומסנן את דליי המים שאני הולך להביא לך, מה אתה רוצה? אומר לו הפריץ, שוטה שכמותך. לשתייה אני צריך מים מזוקקים, אבל לשריפה, מה משנה? העיקר שהאש תדעך והטירה תנצל. אומר החפץ חיים, רבותיי, ואני חושב שהמשפט הזה של החפץ חיים, זה המשפט המפתח, והכל כך מעודד לימים האלה, ליום המיוחד והנפלא שאנחנו נכנסים אליו ליום הכיפורים. אומר החפץ חיים, כשהשנים הם כתיקונם, אז באמת בוחנים בשמיים כל מצווה, בוחנים כל מעשה טוב, דנים, האם אתה ראוי להוכיח, ככה אומר החפץ חיים לאותו סוכן שלו, שהוא היה אמור להוכיח בכפרים את בני הקהילות. אז היו בודקים האם אתה ראוי להוכיח, אבל כשיש שריפה והאש משתוללת, צריך למהר לחבות, לא משנה מי יהיה, מה יהיה, יכירו לו טובה. ואני חושב שזה אמור לתת לנו, יש שם, ביאנקל'ה גלינסקי הוסיף על זה עוד סיפור, על איזה בחור ישיבה שהחליט לנסוע לרדין, לקבל ברכה מהחפץ חיים, הוא נסע ברכבת וירד בתחנה עם עוד כמה נוסעים, שעת לילה מאוחרת, באמצע של יום של חורף מושלג, רוח מקפיאה, שלג, הגוף רועד, והוא יודע שיש לפניו דרך ארוכה, 13 קילומטר במזחלת, כן, זה לא פשוט בכלל, הוא יודע את המסלול שלו, ולידו יושב יהודי ככה, מכובד, והוא שואל אותו, לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, אני עושה לחפץ חיים לקבל לוחה. ואז הוא אומר, כן, הוא אומר ככה לעצמו, לפום צער האגרה, אבל נגיע אחרי חצות הלילה, זה לא זמן, תבוא איתי לבית שלי, כך אומר האדם המבוגר לבחור הצעיר, לבן הישיבה הזה, תבוא איתי לבית שלי, תאכל ארוחת ערב, ואחרי זה נפגוש, אחרי זה תפגוש את הצדיק. טוב, הבחור הצעיר הזה אומר לו, אני מודה לך, על ההזמנה, באמת ככה היה כל כך קפוא, עלה לאותו, לבית של אותו בן אדם, עייף, מותש, לאט לאט האיברים שלו ככה מתאוששים, הכל כבר, איך רואים, אוכל, מברך, הולך לישון, אבל הוא נזכר שלא יתפלל מאיריב, ערבית. אז הוא אמר, שעה כל כך מאוחרת, כל כך עייף, אני לא יכול להתרכז כרגע, אני אכנס למיטה לנוח, דרך כלל זה קורה לנו הרבה פעמים, בדברים אחרים גם כן, להחליף כבר, ואז אני אתפלל. אבל מה קורה? הבחור הצעיר מתקרבל בסמיכה, והתפלל ככה, הוא יגיד אולי במיטה אני אתפלל, וככה וכך, רק הוא מתחיל להגיד והוא רחום במיטה, הוא נרדם, הוא מתעורר בבוקר, כשהמערך שלו לא רוצה לקחת אותו לתפילת שחרית, רק נודע לו שהוא למעשה, באותו רגע, נודע לו שהוא ישן בבית של צבי יש לוינזון, שהיה חתן של החפץ חיים, ואז הם הולכים לחפץ חיים, והוא מבקש מהחפץ חיים ברכה, ואז חפץ חיים מעלה לו ככה זיכרונות, והוא אמר לו שלפני הרבה שנים, היה תקופה של שפע, הייתה פרנסה מצויה, המסחר פרח, ככה חפץ חיים מדבר איתו שיחה, כמובן שחפץ חיים לא ידע מה הוא אומר, הוא בא לבקש ברכה, בחור צעיר. אם עליו, אז אומר החפץ חיים, אם אדם הולך ברחוב וראה איזה קופיקה, מטבע נחושת, מטבע קטנה, הוא לא היה טורח להתכופף ולהרים אותה, נחשוב לעצמנו איזשהו אגורה אחת, לא יודע אם יש היום מטבע של אגורה, אבל אנשים חלק מאיתם, אולי היו ניגשים להרים אותה. אומר החפץ חיים לאותו בחור צעיר, אבל היום, אומר את זה כמובן בעצב, השתנו הזמנים, פרנסה בדוחק, והפרוטה קלטה מן הכיס, כמו שאומרים, אין כזה דבר, כל אדם יראה אפילו את הקופיקה הקטנה, את המטבע הקטן מאוד, ויתכופף להרים. פעם היה הדור, כך אומר החפץ חיים לאותו בחור צעיר, ואני חושב שהאמרה הזאת שהחפץ חיים אמר, אז אמורה לחדור, ממש לחדור לליבות כל אחד ואחד מאיתנו בדור הזה. ואז החפץ חיים אמר לו, פעם היה דור גדוש בתורה ובמצוות, היכלי התורה מלאים, יראים ושלמים, כולם היו. ברכה בלי כוונה לא נחשבה בכלל, מי מדבר על תפילת ערבית מתחת לשמיכה, אבל עם התקופה הקשה, הרבה מתרחקים, נסחפו, התורה מונחת בקרן הזווית, גם תפילה כזו מתקבלת, אנחנו צריכים להצטער שאנחנו גם את זה לא הצלחנו לעשות. זה הכוונה רבותיי, הדור שלנו, שוב, אני דווקא פה, זה מעניין מאוד, יש לנו עולם תורה היום, מסגשג ביותר, אבל העולם החיצוני כל כך אכזרי, אז היום הנושא של כוונה, הבלבול שיש כל כך הרבה, וכמו שהבאתי בחלק הראשון את הסגולה האדירה של אמירת אדון עולם בכוונה, שהמתי משה מביא בשם הגאונים, שהשטן לא יפריע לנו בתפילה, היום הפרעות בתפילה, כוונה המחשבות שלנו, אדם עד לפני 20-30 שנה, לא היה לו אפשרות לחשוב על כל כך הרבה דברים, כי היינו נמצאים במקום קטן, גדלים במקום מצומצם, אדם נכנס היום, כל הקדושה והתפאורה היפה והמכובדת, והאווירה הטובה של יום הכיפורים, אבל המחשבה שלנו נמצאת, לא יודע איפה, כל אחד מסתובב ברחבי העולם. אבל זה מה שהחפץ חיים הדגיש וחזר והדגיש עם הסיפור של הפריץ, אנחנו בשריפה. כשהדור חלש יותר, זה מה שכתוב בדיוק בלשון. מצד אחד הקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור, כן, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מוכל לפי הדור ודור. לכן זה אלה שני דברים שונים לגמרי. כי אתה סלחן לישראל, הוא מוכלן לשבטי ישראל בכל דור ודור, יחסית לדור. ולכן מעביר השמותינו בכל שנה ושנה. זה אלה ש... בכל שנה ושנה זה פעולה בפני עצמה של יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא יושב ומוכל וסולח לכל אחד ואחד מאיתנו. הוא מחפר על עוונותינו. אבל ההתייחסות היא בכל דור ודור, כפי היחס של הדור. וכמה שיותר יש את העולם החיצוני, אז כן, גם הפשוט שבינינו והאישה והבחורה הפשוטה הזאת, כביכול שיושבת בבית ומתפללת, ויושב בבית הכנסת, והמחשבות שלו מסתובבות בעולם, אבל יש לו משהו רגע אותנטי ואמיתי ומיוחד, הקדוש ברוך הוא שומע ומקבל את תפילותינו ביום המיוחד והענק הזה. אני חושב שזה משהו שאמור מאוד מאוד לעודד אותנו, בכניסה, באוטוטו הכניסה, ליום הנפלא, יום הכיפורים. ממשיכים ביחד ועוסקים, ומנסים להתכונן ביחד ליום הכיפורים, היום הנפלא והמיוחד והמשמח, כן, המשמח, אנחנו רואים הרי הערב, ניכנס כולנו לבתי המדרשות ובתי הכנסיות ברחבי העולם, ונברך בשמחה ובהתרגשות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואני רוצה לדבר על נקודה אחת שאני חושב שיכולה לתת לנו פתח של תקווה, עצום ביום הנפלא והמיוחד הזה. אני דווקא אפתח בסיפור מעניין, סיפור הלכתי, שמרן הרב זילברשטיין נשאל שאלה הלכתית לפני כמה שנים, שאלה הלכתית אבל שנוגעת בעיקר ליום הכיפורים, אבל התשובה שלו היא נפלאה ומיוחדת ושייכת איך נקרא לזה, לעיצומו של יום. כתוב הרי בחפץ חיים, שמי שמדבר לשון הרע על חברו, כל המצוות של מי שדיברו עליו לשון הרע, כל המצוות של המדבר לשון הרע על חברו, עוברים לחברו. כך אומר חפץ חיים. ונשאל הרב זילברשטיין שאלה הלכתית, ערב יום הכיפורים, מגיע יהודי לחברו ושואל את חברו, אומר, מבקש מחברו, תראה, אני דיברתי עליך לשון הרע, ואני מבקש שתסלח לי, תסלח ותמחה לי, בן אדם לחברו, עוד מעט נזכיר דברי הגמרא, הגמרא ביומה דף פי, כמדומני עמוד ב', עבירות שבן אדם למקום יום הכיפור מכפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפור מכפר. אומר לו הנפגע, אומר לו זה שדיברו עליו לשון הרע, אומר לו, תראה, אני מסכים למחול לך, אבל דבר אחד, הרי המצוות שלך עברו אליי, אתה איש חסד גדול, אתה יש לך, איך רואים, בתיק שלך יש הרבה מצוות, כל המצוות שלך ברגע שדיברת עליי לשון הרע, עברו אליי, זה אני לא רוצה להחזיר לך, ואם בשביל המחילה שאני מוכל, אני אמור להחזיר לך בחזרה, אז אולי אני לא אמחול. באה השאלה הזאת בפני הרב זילברשטיין, האם יש טענה כזאת או לא, זאת אומרת, האם יכול להגיד, אני לא אמחל, או שבאמת אפשר לחלק את הדברים, להגיד אני מוכל לך, אבל המצוות שעברו אליי, יישארו אצלי. שאלה התחתית וגם קצת פילוסופית מעניינת, הרב זילברשטיין אמר, ככה בחלק מתשובתו, ובזה אני רוצה ככה להשתמש ביחד, בשביל להכין את עצמנו ליום המיוחד הזה, ליום הכיפורים. הרב זילברשטיין אמר, כדומני ככה, ראיתי את הדברים לפני כמה שנים, אי אפשר לדעת האם באמת זה תלוי זה בזה, ברגע שהוא מוכל חוזרים המצוות לאותו אחד, לאותו יהודי, אי אפשר לדעת מה בדיוק קורה שם. אבל זה מה שבטוח, אמר הרב זילברשטיין, שהמחילה שהוא מוכל באמת מכל הלב לחברו, איך אומרים, שכרו כל כך גדול, יכול להיות אולי מכל המצוות שהוא קיבל מחברו. ואני רוצה לנסות טיפה להסביר כמה חשוב ולא קל, ואני אומר, זה באמת לא קל ולא פשוט. זה לא חוכמה, אנחנו עוברים לפני יום הכיפורים עכשיו בשעות האלו, הימים האחרונים, ומבקשים מהחברים שלנו, הטובים לפעמים, אתה מוכל, חברים בבתי הספר, בבית יעקב, בת אומרת לחברתה, ילד דומה לחברו, ככה בערב יום כיפור, יש ביטוי, אמרה של חכמים, אחר המעשים נמשכים הלבבות, אנחנו עוברים אחד לשני, סולח לי, סולח מה שעשיתי לך, סולח מוכל, זה לא באמת מחילה אמיתית. אני חושב שמחילה אמיתית זה שבן אדם באמת עכשיו בשעות האלה, לפני יום כיפור, חושב לרגע על איזה שמישהו שבאמת עשה לו משהו קשה וכואב, ואפילו לפי הלכה, ככה אני אולי נרחז, אני חושב שחיים פלאג'י אומר את זה, בספר ברכת מועדיך לחיים, הוא אומר, שאפילו אם לפי הלכה לא צריך למחול, אבל זה עבודה. זה עבודה למחול, וזה לא פשוט ולא קל. זה עוצמה בלתי רגילה, והעוצמה שיש בה, אני חושב, יש הסבר של אחד מן המפרשים, שיש בו המחילה שאנחנו מוכלים למי שפגע בנו, מחילה אמיתית ושלמה מכל הלב, זה פתח עצום לכל העבודה של יום הכיפורים, גם לבן אדם למקום, ואני אסביר את זה מיד, הגמרא אומרת שם, הזכרתי את זה קודם, גואה ביומה, בפי עמוד ב', הגמרא אומרת, את זה דרש רבי אלעזר בן עזריה, מה זה מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו? לפני השם, כי בכל החטאים שלנו לפני השם, נתהרים ביום הכיפורים, אז אומר דרש רבי אלעזר בן עזריה, העבירות של אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, אבל הרעות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. והמלכת חינוך באמת מסביר במצווה שין סמר ד', הוא אומר שצריך לדעת שבכל חטא של בן אדם לחברו, יש גם עבירה שבן אדם למקום. אחרי שהאדם מרצה את חברו, הוא צריך להתוודות ולשוב על החלק של הבן אדם למקום שיש בבן אדם לחברו. עד שירצה את חברו, אז גם חלק מהשמיים, חלק השמיים לא נמחל. אבל יש ריף, הריף בחידושים שלו לעין יעקב מוסיף משהו אדיר, אפילו קצת מזעזע, הייתי אומר. הריף אומר, הרי רב אלעזר בן עזריה מוסיף על דברי תנא קמא. הוא אומר, את זה דרש רב אלעזר בן עזריה. אז הוא שואל, כאילו, מה הוא מוסיף? עבירות שבן אדם למקום יום הכיפור מכפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפור מכפר. אני צריך להגיד, מניין שנאמר לפני השם תתארו. מה רב אלעזר בן עזריה בא להוסיף, שאם יש עליו עבירות שבן אדם לחברו, אומר הריף, תשמעו טוב רבותיי, כל הכפרה שבן אדם למקום, לא רק החלק שהמנחת חינוך אמר, שבכל מצווה, בכל עבירה שבן אדם לחברו, כשאדם פוגע בחבר, למעשה הוא גם עובר על עבירה, עבירת בן אדם למקום, אז אם אתה מבקש מהחבר סליחה, אז יחפו לך, ואז אתה גם מבקש, חטאתי, אביתי, פשעתי, על חטא שרטאנו לפניך, בין הנושאים שבן אדם לחברו, אז הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. אבל הריף מוסיף פה משהו הרבה הרבה יותר, סליחה שאני אומר מלחיץ, אומר הריף שלמעשה, אם אנחנו לא מנקים את עצמנו לפני יום הכיפורים, על בן אדם לחברו, אז שום דבר, הכל חסום, שום דבר מבן אדם למקום, וזה מה שהוסיף רב אלעזר בן עזריה. זאת אומרת, כל כפרה של יום הכיפורים תלויה בזה שאנחנו צריכים לרצות את הזולת. ואם אנחנו חוטאים פעם אחת לבן אדם והוא לא מוכל לנו, אוי ואבוי. אז נכון, אנחנו צריכים לדעת שגם המסרב, מה שאמרתי קודם, של רבי חיים פלאג'י, גם השולחן ערוך אומר את זה בסימן תחף ב' סעיף א', מי שמסרב למחול קרוי אכזרי, וחס וחלילה מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא יכול להתאכזר גם עליו. זאת אומרת, אנחנו ננסה לחשוב, ולכן אני לא בטוח שצריך לרוץ עכשיו לכל אחד מהחברים ולבקש סליחה, ודאי שכן, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים במי פגענו, אני חושב שדווקא העבודה שלנו, עכשיו ממש בשעות האלו, של ערב יום הכיפורים, זה לחשוב על כמה וכמה אנשים שעשו לנו משהו השנה הזאת, ואנחנו באמת כועסים עליהם, וכמו שאני אומר, לא סתם באמת כועסים עליהם, לפי הלכה יכולות שאנחנו אמורים לכעוס עליהם, ואנחנו אמורים לא למחול להם, אבל המחילה שאנחנו נמחל להם עכשיו, קודם כל, מידה כנגד מידה, אנחנו כבר לא אכזרים, וכשאנחנו נמחל לאחרים, בבחינת פנים, כשם שהפנים שלנו אליהם טובים ורחומים, ככה ירחמו עלינו, והקדוש ברוך הוא גם יסדר כך, שכל מי שאנחנו עשינו לו דבר לא טוב, גם כן נמחל לנו. כי אנחנו באמת מלב שלם, מוכלים, אפוא, וגם אם אותו אחד לא ביקש סליחה, שזה חלק מהרי הכאב שלנו לפעמים, הוא עשה לי משהו כזה גרוע, לפחות שיבוא לבקש סליחה, אז אני אמחל לו, אם הוא לא יבקש ויבין את הפשע שהוא עשה לי, ואיזה נזקים הוא גרם לי, אז אני לא אמחל לו. לא, לא, לא. מה זה לא, לא, לא? אני מבין שבן אדם רוצה כך, זה חלק מהטבע שלנו, אין ספק. אין ספק שחלק מהטבע שלנו, אנחנו, קשה לנו למחול, אבל אם אנחנו מבקשים לפני הקדוש ברוך הוא, גם אתה תמחל לנו על כל התיק הלא קל שאנחנו סחבנו השנה, וכמו שאמרתי ברשימה של על חטא, ואשמנו בגדנו, אנחנו כבר נזכרים מהר מאוד מה עבר עלינו השנה. אז נבין, הגמרא אומרת בשבת, בגמרא בשבת דף קוף ממתת עמוד ב' אומרת, שמי שחברו נענש על ידו, לא מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא מדברת שם על נבות הישראלי, שאחאב, אין לו חלק, על נבות הישראלי, שאחאב אין לו חלק לעולם הבא, הוא הליל עלילת שווא, רצח אותו, גם ירש אותו, הוא ביקש לנקום, הוציאו אותו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לדוד? עד מתי יהיה האבון זה תמון בידיך, על ידך נהרגה, כך אומרת הגמרא שם, הגמרא בסנהדרין, על ידך נהרגה נוב עיר הכהני, ועל ידך נטרד דואג האדומי, ועל ידך נהרגו שאול ושלושת הבנים, מה דוד השם בזה שדואג מקנה בו? הוא רוקם עליו על עילת שקל, על נוב עיר הכהנים? אבל אין מה לעשות. החבר נהנה של ידו, גם אם החבר השם. אז זאת אומרת, אנחנו יכולים לעמוד עכשיו במצב, עכשיו בשעות האלה, ולא למחול למי שאנחנו באמת צריכים למחול, וזה לא קל. אני אומר, זאת עבודה קשה, באמת קשה מאוד. כי הלב שלנו נפגע. לפעמים זה דבר לא פשוט, באמת לא פשוט, אבל אני חושב שכמה שיותר אנחנו נעשה משהו שהוא לא פשוט עבורנו, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ימחל ויתהר אותנו ביום הקדוש והנפלא הזה. ועל זה נאמר בדיוק על הגמרא בראש השנה. אם לפחות, גם אם הוא לא ביקש סליחה, והוא עומד ברשעות שלו, אותו חבר, כדאי למחול לו, למה? הגמרא בראש השנה, תביא את זה עמוד א', וגם שפשו, אנחנו חפשים כל כך הרבה עצות ליום הדין. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זאת אומרת, שלמעשה, בן אדם עומד ברגעים המיוחדים האלה, ורוצה ומבקש את מחילת וכפרת וסליחת הבורא, על כל מה שעשינו, ורוצה ומבקש שנה חדשה, שנה טובה, שנה בריאה, שנה של נחת, של כל הדברים הטובים, של פנסה טובה, של שפע. אבל עומד, איך אומרים, אבונות שבן אדם לחברו, אז אם אנחנו, בכל לב, נמחל, אבל באמת, כמו שאמרתי, באמת, כי זה לא אלה הילדים שמדברים ביניהם, סולח לי, מוכל לי, ואומרים, כן, 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 בטח, לא עשית לי שום דבר, אבל אם כן, אז ילדים לפי לוחצים, אבל אם כן, בבקשה תסלח, בכל, חורים, בלב שלם. זה גם בסדר, להתחיל לחורים מן השפה ולחוץ. בעיקר, אבל בעיקר אנחנו צריכים לחשוב על אותם אלה שבאמת פגעו בנו. פגעו בנו במשך השנה, ואנחנו עומדים בערב, בשעות האלו של ערב יום הכיפורים, וביחד, כל אחד, איך אומרים, בלב פנימה אומר, אני מוכל בלב שלם. אלא אם כן, באמת אותו בן אדם רוצה להמשיך, ויש כמו שהנוסח של תפילה זכה, גם בגלל נושא של חובות וכדומה, חובות כספיים, שבאדם באמת, אם אין שום צ'אנס שהוא יחזיר לך את הכסף, ובאמת הוא מסכם וקשה לו וכו', לפחות לנסות למחול, כי אנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו לא מוחלים, מידה כנגד מידה. ומי מאיתנו לא רוצה לבוא נקי יותר ליום הזה, נקי, לא פשוט ולא קל, אבל אני חושב שאם ניקח, ננסה, אני עוד פעם זה, אני אומר זה לעצמי בכל, פשוט לחשוב על מי שפגע בנו השנה, ולנסות למחול לו מחילה גבוהה בלב שלם, וזה לא קל. לפני שנסיים, ניסינו ביחד, ככה יכולים להכין את עצמנו ביחד ליום המיוחד והנפלא, יום הכיפורים, יום של הטהרה, יום של הקדושה, יום של הארת פנים, יום של שמחה, כן, יום של שמחה, אנחנו, כמו שפתחתי ואמרתי, שהחיינו, אנחנו אומרים מתוך שמחה עצומה, באמת יום של שמחה, כי זה יום של טהרה. אז הלוואי שביחד ככה נתכונן יותר טוב ליום הנפלא והמיוחד הזה, לא לפני שנברך את כולכם המאזינים, נודה לצוות המיוחד של הרדיו, לטכנאים, לכל הצוות הנפלא שבמשך כל השנה עובד, ואיך רואים מאחורי הקלעים, וככה תחת שומעים אותם, במיקרופון שומעים ושומעים אותם מאחורה ומקדימה, אבל כמה דואגים ובאמת מנסים לתת את כל כך הרבה כלים לכלל עם ישראל, להיות טובים יותר, להם גם כן, כולנו ביחד נברך בגמר חתימה טובה ובהצלחה רבה, ואני הקטן מברך אתכם מאזינים בברכת גמר חתימה טובה, שפע, ברכה והצלחה בכל אשר תעשו, תצליחו, ובכל אשר תתפללו, תבשו. תודה רבה.
לחיים, 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 טויבים, טויבים בריחים אלה שולו, לחיים, לחיים.